שבאמת הטוב שיש בארץ ישראל, רק עם ישראל יכול לזכות להוציא את הטוב הזה. וברגע שהוא מוציא את זה, אז ממילא גם עמים אחרים לא בארץ ישראל, אבל זוכים לטוב הזה. אבל זה תלוי רק בעם ישראל, וזה יכול לצאת רק אל עם ישראל, וממילא אחר כך להגיע לאחרים. ואז ראינו את העניין הזה של כוח מעשיו יגיד לעמו, שברגע שאנחנו מכירים בזה, לכן כתוב כוח מעשיו יגיד לעמו, ואז שאת זה אנחנו אומרים לגויים, אבל לא כתוב כוח מעשיו יגיד לעמים, כי ברגע שאנחנו מכירים בזה, אז ממילא מסתתמות טענות הגויים, וגם אם צריך לומר להם את זה, אז אנחנו אומרים את זה, ובדרך כלל זה גם, ראינו את זה גם מהמציאות, שהעמים מכירים בזה, ומקבלים טענות כאלה. עוד דבר שראינו, ראינו שזה תדירי. זאת אומרת, זה לא פעם אחת קרה, כשעם ישראל הגן לדוגמה ממצרים ונכנס לפה, או בחזרה מגלות בית ראשון לבית שני או משהו כזה, אלא זה תדיר. זאת אומרת, כל זמן שאנחנו מכירים בערך של ארץ ישראל, ואנחנו נמצאים בה, ואנחנו מחוברים, ואנחנו זוכים להוציא את זה, אז ממילא מסתתמות טענות הגויים, וכל זמן שלא, אז ממילא יש טענות לגויים. וכל פעם שעם ישראל מגיע לארץ ישראל, עוד פעם הגויים טוענים את זה. לא נכון, זה שלנו וכו', כי באמת הם רוצים שהשפע הזה יגיע אליהם, הם רוצים הם להיות מחוברים לשפע הזה, הם רוצים שהשפע הזה יגיע ישירות אליהם, ולא דרך אחרים, ולכן ראינו שזה תדירי. בהמשך, בדף 4, אז את זה אני כבר לא זוכרת מתוך זה מה כן קראנו ומה לא. 4. 3 זה היה החלק שלפחות שני שיעורים כבר עסקנו בזה, אם לא יותר. ו-4, אני לא זוכרת אם פעם קודמת סיימנו לגמרי. מה? לא סיימנו? לא קראנו בכלל ב-4? זהו, זה גם מה שזכור לי. טוב, בואו נקרא את זה מההתחלה של 4, בסדר? זה המשך הפסקה, בסך הכל זה לא עד כדי כך הרבה. ואומנם כן, בשעה שהקדוש ברוך הוא נותן את הארץ לישראל, מתגלה שמעולם לא היה לאומות העולם שום קניין בה. שכן נאמר לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. היינו, שתלך אל ארץ כזאת שאוצרותיה ומחמדיה אינם גלויים לשום אדם בעולם. מעין העולם הבא, אשר נאמר עליו, עין לא ראתה אלוקים זולתך. זאת אומרת, שגם אם היו פה עמים שהייתה להם אחיזה פה לפנינו, או בזמן שיצאנו לגלות וכו', אז הייתה להם אחיזה טכנית, הייתה להם אחיזה חיצונית. אבל באמת, להוציא מארץ ישראל את הרוח שבה, את הדברים הגדולים שבה, זה הם לא יכולים. זה רק עם ישראל יכול. ולכן כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך, הארץ אשר אראך, אנחנו מכירות את הפירוש היותר פשוט של העניין, שאני אראה לך לאיפה צריך להגיע, ובעצם אברהם פה מבטא אמונה מאוד מאוד גדולה, שהוא הולך אחרי הקדוש ברוך הוא, בלי לדעת לאן הוא הולך, ומה יהיה שם ומה אין שם, אלא איפה שהקדוש ברוך הוא יוביל אותי, זה המקום הנכון והמתאים לי והטוב וכו'. אז בואו, נוסף לנו פירוש נוסף, אשר אראך, זאת אומרת שרק אברהם ובניו יכולים באמת לראות את מה שיש בארץ ישראל. זאת אומרת, הגויים רוצים את ארץ ישראל בגלל הצד הפיזי, בגלל שהיא גשר בין יבשות, בגלל כל מיני דברים כאלה, או בגלל הדברים הטובים שהם רואים שזה נותן לנו. אבל זה רק הדברים החיצוניים, זה רק הדברים הפיזיים, הטכניים, הגשמיים. את הרוח האמיתית של ארץ ישראל, זה רק אברהם יכול לראות, זה רק אברהם יכול להוציא, להביא לידי ביטוי. שוב, אברהם וזרעו כמובן. אני מדלגת פה על הסוגריים. וכמו כן בארץ ישראל, מה שקנו את האומות, לא קנו אותה, אלא בחזקת ארץ, כשאר ארצות, בסדר? גם כשהם מחזיקים פה שוב, טוב להם, לא טוב להם, כמו בארץ אחרת, לא שום דבר שונה. ובאמת, הרי ארץ אחרת לגמרי, ומשום כך לא קנו אותה בכלל. זאת אומרת, הם הוציאו ממנה את מה שהם הוציאו מכל ארץ אחרת, אבל הארץ הזאת יש בה דברים ייחודיים עצומים, ואת זה הם לא הצליחו להוציא. ועל כן, בכל זמן שישראל מוכירים את הארץ מצד קדושתה, מצד כוח מעשיו יגיד לעמו, אשר היא סגולתה של ארץ זו, ארץ הנבואה, שעל ידה מגידים את כוח המעשים ורק לעמו, עם הנבואה, מתחברים על ידי זה עם הנבואה, עם ארץ הנבואה, ומסתתמת מעצמה כל הקטגוריה של האומות. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מצליחים להוציא מארץ ישראל את הקדושתה, להתחבר לקדושתה, לספוג אותה, להיות קדושים בעצמנו, לספיג אותה בקדושתנו, וכולי, אז הטענות של העמים מסתתמות. זאת אומרת, לא בטוח שאנחנו מבינים לגמרי את זה, אבל זו העובדה. שהם מבינים, הם מרגישים, הם רואים פה שיש פה איזשהו קשר אחר, איזשהו משהו אחר שהם לא יכולים להוציא, שהם לא יכולים להביא לידי ביטוי, ויותר מזה, גם הם זוכים כשהקדושה הזאת עוברת אלינו. כי ממילא אנחנו הרי הצינור של הקדוש ברוך הוא בעולם להעביר את הטוב שלו, מי שזוכות שציירנו את הצינור שפע הזה, אז ממילא כשלנו טוב, כשאנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מעבירים את השפע הזה הלאה. וכשאנחנו לא מחוברים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא זוכים, אבל גם שאר העולם לא זוכה. ולכן מסתתמות טענותיהם. איך זה בדיוק קורה מבחינה ריאלית? לא תמיד אנחנו מבינים. נתנו פה דוגמאות. גם של מצבים שעם ישראל הכיר בערך שלו, בין אם זה על ארץ ישראל, בין אם זה על דברים אחרים, אז הסתתמו טענות הגויים. ובין אם זה להבדיל, שרואים שגם כשעמים אחרים טוענים טענות דתיות, רוחניות, אז העולם בסופו של דבר מקבל את זה ומתיישר עם זה. העולם לא תמיד דורש דווקא את האמירות הריאליות. שרואים את הכל בעיניים. בסופו של דבר, העולם מבין שיש דברים שהם מעבר לעניין הזה. אז זהו, הנה, את זה אני זוכרת שדיברנו על עלייה לרגל, וביותר מיוחדת בזה סגולת מצוות העלייה לרגל, שעל ידה מתגלה קדושת הארץ בשלמותה, שהיא מיוחדת רק לישראל ואין להמים שום חלק בה. כמו שנאמר, ולא יחמוד איש את ארצך. היינו, לא רק שלא ייקחו את ארצך, אלא אפילו איזו חמדה שהיא לא תהיה להם, כי יכירו וידעו שהארץ מצד רוממות מעלתה מהם ועלה היא. אומר לנו הרב חרב שהדבר הזה בא לידי ביטוי מאוד במצווה של עלייה לרגל. בגלל שהעלייה לרגל זה באמת מצווה שהיא קשורה לארץ ישראל, והיא קשורה לרוח שלנו ולחיבור שלנו לקדוש ברוך הוא. ולבוא אם אין חלק במצווה הזאת, זה ממש ממש רק שלנו. ושם בא לידי ביטוי הגודל הזה. וכשאנחנו בטוחים בדבר הזה, אומר לנו פה הרב חרלב, אפילו חמדה אין להם לארץ ישראל. זאת אומרת, אפילו אין להם את הרצון הזה, את ההשתוקקות הזאת, את הקנאה הזאת. אם לאורך הזמן אמרנו שכשהגויים נלחמים בנו, זה הרב חרלב אמר לנו, שכשהגויים נלחמים בנו, הם נלחמים או כי יש להם איזשהו כעס שאנחנו לא עושים את מה שאנחנו צריכים ובגלל זה הם לא זוכים לשפע, שוב, זה או במודע או בתת מודע, אבל זה קיים, או כי הם רבים איתנו על זה, כי הם רוצים להיות אלה שהשפע עובר דרכם, שהשפע ישיר אליהם. אז פה מרחיב את זה עוד הרב חרלב ואומר, כשאנחנו באמת עושים את זה, אז הם בכלל לא רוצים לריב איתנו, לא על זה שזה יעבור דרכם, לא מקנאה, לא מכעס על זה שאנחנו לא עושים את זה. אפילו חמדה אין להם, זאת אומרת, הם אפילו לא רוצים לחמוד את התפקיד הזה, את המקום הזה. טוב להם, טוב להם שהשפע הזה מגיע אליהם, דרכנו, טוב להם. א', כי זה באמת הטוב, כי באמת הטוב מגיע אליהם, אז פשוט טוב להם. וב', שבסופו של דבר כל אחד רוצה את הדבר המתאים לו, באמת. כולנו מכירות בכל הסיפורי ילדים, ביצה שהתחפשה וכו' וכדומה. בסדר, יש היום מלא סיפורים כאלה. שבעצם מה הסיפורים האלה באים להגיד? וזה בקטנה, לילד קטן. ואנחנו לומדים את זה פה לעומק ביחס של ישראל העמים. וביחס בכלל למדרגות הבריאה. מה בעצם כל הסיפורים האלה אומרים? אומרים שטבע, הם מספרים לנו את זה הרבה פעמים על בעלי חיים, כדי שנלמד את זה, שיהיה לנו יותר קל לקבל את זה על עצמנו. שטבע אנושי, אני אקרא לזה, זה להסתכל לצדדים ולרצות את מה שיש לאחרים. זה בעצם האיסור של לא תחמוד, כן? אמנם כתוב לא תחמוד אשת רעך, אבל הלחמוד זה איסור על כל הדברים. למה זה נאסר עלינו? כי יש איזשהו משהו בטבע שלנו שמסתכל מסביב ורואה את הדשא של השכן ירוק יותר ורוצה אותו, את הדשא של השכן. אבל כשהאדם אמיתי עם עצמו, הוא יודע שהדשא של השכן מתאים לשכן. והדשא שלי מתאים לי. ולכן זה לא נכון לרצות את הדשא של השכן. כי א', לפעמים זו תחרות שאין לה תכלית ואין לה סוף, וב', גם אם כן ואני אשיג את הדשא של השכן, הוא לא מתאים לי, אז לא באמת יהיה לי טוב איתו. אז אני לא צריך את זה, וכך בתפקידים, דיברנו על זה בהקשר של תפקידים גם, והזכרתי את מה שהרב קוק אומר בתללי אורות על תפקידים בדור הגאולה, אבל זה גם בתפקידים בפן האישי. אם אני מקנה ברופא על משהו, ואני מנסה להיות כמוהו, א', רוב הסיכויים שאני לא אצליח. אבל גם אם אני אצליח, בסוף זה לא באמת יהיה טוב. אני לא אעשה את זה טוב, זה לא יהיה טוב לי. כי זה לא מתאים לי. זה לא מתאים לי. הבעיה היא שיש לנו גם איזשהם דמיון. זאת אומרת, אם היינו באמת קשובים לפנים שלנו, לא, אז ישראל לא היה רוצה להיות בדרגת כהן. ומורה לא היה רוצה להיות רופא, בסדר? ורופא לא היה רוצה להיות רמטכ"ל, וכו'. כל אחד היה מכיר בערך עצמו, במה הוא טוב, מה מתאים לו, מה טוב לו, ועושה את זה בלב שלם, בלי לחמוד. אלא שיש יצר כזה, לא סתם התורה אסרה את זה, את הלחמוד, יש יצר כזה של מסתכל מסביב, וחושב שבעצם המשהו אחר הוא יותר טוב, אבל זה לא נכון. אולי הוא נראה יותר טוב, אבל, ובאמת לה הוא יותר טוב. אבל לי הוא לא יותר טוב. זה לא אומר, אני אגיד בסוגריים, זה לא אומר שאנחנו צריכים להתאמץ, שאנחנו צריכים להיות אנשים של מה שהצלחתי להשיג בקלות, זה מה שמתאים לי, לא מתאים לי דברים אחרים, אני לא צריכה להתאמץ עליהם. ברור שיש עניין, ויש עניין גם ללמוד מאנשים, הרבה פעמים יש מה ללמוד מאנשים, איך לעשות יותר טוב, איך להשיג יותר, בפן הרוחני בוודאי, בסדר? בפן המידותי. זה לא שאנחנו צריכים להיות גם חלשים כאלה שמסתפקים רק במעט שהשגנו, אנחנו צריכים לשאוף ליותר. ובשאיפה ליותר, לפעמים זה גם ללמוד מאחרים, זה נכון. אבל מה שאנחנו מדברים, זה באמת בהבנה של מה מתאים לי. ועכשיו אני חוזרת לישראל והעמים. זה שהעמים רוצים להיות אולי אלה שהשפע עובר דרכם, או לא רוצים אותנו שכל אחד יקבל את השפע שלו דרכו, למה צריך אותנו שזה יעבור דרכנו? זה מאותו מקום של הלחמוד. בסדר? אבל באמת שלהם זה לא מתאים להם. לא מתאים להם להיות אלה שישירות מקבלים את השפע האלוקי. לא מתאים להם להיות אלה שמקבלים את השפע האלוקי ומעבירים אותו הלאה. בסדר? זה לא מתאים. כמו שלי לא מתאים להיות בעל חיים. ולבעל חיים לא מתאים להיות בן אדם. וכולי, וכל הדוגמאות שנתנו. אז כשהם מתאים עם עצמם, וזה יושפע מאוד מזה שאנחנו נהיה מתאים עם עצמנו. אם אנחנו נהיה מתאים עם עצמנו ונבצע את תפקידנו, ניקח את האחריות הגדולה שהוטלה עלינו. את הזכות הגדולה ואת האחריות הגדולה. ונעשה אותה כמו שצריך, אז ממילא יהיה להם טוב כזה שהם לא זקוקים למשהו אחר. שהם מבינים שזה הטוב שלהם, שזה המותאם להם. אז אין להם שאיפה אחרת. כי טוב להם. לא טוב להם כשאנחנו לא עושים את זה, ואז חסר להם משהו. ואז הם מבטאים את זה לפעמים בלהרוג אותנו, בלנסות להעביר אותנו על דתנו, וכו' וכו'. כי לא טוב להם. אז הם מחפשים את הטוב בדרך שהיא לא נכונה. היא לא טובה. היא לא מתאימה. אבל אם אנחנו שלמים במקום הזה, אז ממילא טוב וממילא הם לא שואפים לזה. ולכן פה הוא אומר, אם לפני כן הוא אמר לנו, לא לדאוג, כשאנחנו עושים את שלנו, אז אנחנו יודעים להגיד את זה לגויים, ואז הם מקבלים את זה וכו'. כאן הוא אומר לנו, הם אפילו לא ירצו את זה. אפילו לא יצטרך להגיד להם ולהצדיק את עצמנו ולהסביר את עצמנו. הם אפילו לא ירצו. בסדר? אפילו לא ייתן להם חמדה בזה. היינו, לא רק שלא ייקחו את ארצך אלה, אפילו איזו חמדה שהיא לא תהיה להם. כי יכירו וידעו שארץ מצד רוממות מעלתה מהם והלאה היא. זאת אומרת, זה לא מתאים להם, הם לא רוצים את זה. בסדר? אז עד כאן הפסקה הזאת. אנחנו עכשיו נתחיל את פרק י' ב', וכאן כך אנחנו יורדים יותר לעומק של הקדושה הזאת. אולי עד עכשיו הבנו יותר באופן כללי את הקדושה, שהקדושה הזאת קיימת ואיך היא עוברת הלאה וכו'. אז עכשיו נתחיל קצת יותר בכלל בפסקאות הקרובות, נתחיל יותר להבין מה יש בארץ ישראל, אם כי היה לנו את הפסקה של קדושה בהרחבה, שדיברנו שבארץ ישראל הכל בהרחבה, אז את זה ראינו, זה גם הסביר לנו גם תופעות פחות נעימות או טובות שאנחנו פוגשים בהם, ועכשיו אנחנו ממשיכים בעצם להבין את הקדושה הזאת של ארץ ישראל. אז בואו נתחיל. קיום המצוות בחול לעומת קיומן בארץ ישראל הוא בגדר אינו מצווה ועושה, שכן הדר בחול דומה כמי שאין לו אלוקה. וצווי המצוות היה ציווי המצוות היה בעיקר לזמן כניסתם לארץ ישראל, וקיום המצוות בחול וכדי שכשיחזרו לארץ לא יהיו חדשים ביניהם. עילת הדבר, שכל המצוות ארוגות ושלובות זו בזו, ואי אפשר לאחת בלא חברתה. ומפני זה, בארץ ישראל שנוהגות שם כל המצוות כולן, שמה הוא עיקר המקום לקיומן. מה שאין כן בחול, שכל המצוות התלויות בארץ אינן נוהגות שמה. על כן הקיום שלנו רק בגדר אינו מצווה ועושה, שכן הציווי הוא על כולן ביחד. אולי נעצור פה, ואחר כך נמשיך הלאה. קודם כל נגיד את ההנחת יסוד שמביא לנו פה הרב חרל"פ, ויכול להיות שיש בנות שגם מכירות את זה, כמו שאתם רואות זה מופיע בגמרא, זה מופיע בפירושים על הספרים, זה מופיע ברמב"ן, שבעצם קיום מצוות בחוץ לארץ, בעצם לא היה צריך את המצוות בחול, בואו נתחיל מזה. זה לא שייך, זה לא מתאים. מה? לא, בעצם לא, אין בעצם, כי הוא עוד מעט נגיד למה כן, בכל זאת מקלמים מצוות בחול, כן? אנחנו לא פטורים ממצוות בחול. אבל באופן עקרוני זה לא דבר שמתאים. זאת אומרת, זה כמו שאני אלך לאנטארקטיקה, בסדר? ואני אנסה לשים שם בגדים מאוד קיציים, אני אביא דברים שמתאימים לשמש, אני אביא דברים ש... זה לא שייך, זה לא מתאים. בסדר? המצב שם הוא קרח, ושם הם מתאים דברים של קרח. המצוות הן שייכות לארץ ישראל, הן לא שייכות לחוץ לארץ. לא שייך, לא מתאים, אין לזה קיום, אין לזה טעם, אין לזה עניין. שוב, עוד מעט אנחנו נראה מה כן יש עניין. בסדר? אנחנו לא פטורים ממצוות בחול. אבל כל אנחנו מדברים על האידיאל, על רמת העיקרון. ברמת העיקרון זה לא שייך. כמו שבעם ישראל יש חלק אלוקא ממעל, ובארץ ישראל יש חלק אלוקא ממעל, ולכן ארץ ישראל לא מתאים על עמים אחרים. ועם ישראל לא מתאים לארצות אחרות, הוא פשוט לא יבוא לידי ביטוי. והארץ לא תבוא לידי ביטוי עם עמים אחרים, אותו דבר גם המצוות. אני מזכירה לכם שהתחלנו את הנושא של ארץ ישראל עם משל הכרם, של רבי יהודה הלוי בכוזרי, והוא השווה לנו את זה, שאם אני רוצה להצמיח ענבים, אני צריכה זרע של ענבים, אני צריכה אדמה שמתאימה להם, אני צריכה אדם שיטפל בזה, בסדר? ואני צריכה את עבודת הכרם, בסדר? בין אם זה להשקות, לזבל, לנקש, וכו' וכו'. אני צריכה את עבודת הכרם. אז קיום המצוות זה היה מקביל לעבודת הכרם. ולכן קיום המצוות, למה המצוות באות? המצוות באות על מנת להוציא מתוכנו, להביא לידי ביטוי את אותו חלק אלוקא ממעל. להוציא את הרוח שבתוכנו. להוציא את הכישרון המיוחד הזה לנו, שאין אותו לעמים אחרים. אבל אני חייבת את המקום המתאים. זה כמו שאני אעשה עבודת הכרם, אבל אני אשתול אותה באדמה שלא מתאימה לה בכלל. אז אותו דבר זה לקיים מצוות בעצם בחול. אז אולי זה יעזור שכרם איכשהו תצמיח איזה כמה ענבים, אבל זה לא זה. אז ככה מצוות, המצוות קיומן הוא רק בעם ישראל, והוא רק בארץ ישראל. כמו, שוב, כמו הדברים האחרים, כמו שעם ישראל אין מקומו בחוץ לארץ. כמו שארץ ישראל לא יכולה להוציא, להביא לידי ביטוי את הכוחות שלה לעם אחר. אותו דבר. אז המצוות המתאימות רק לעם ישראל, אבל באותה מידה הן מתאימות גם רק לארץ ישראל. בעצם אין להם קיום, אין להם עניין, אין להם, אי אפשר להשיג בהם את המטרה שאנחנו רוצים להשיג כשזה בחוץ לארץ. עכשיו נבין עוד הסבר יותר עמוק שהוא מביא לזה פה. הוא אומר לנו, יש פה בנות שלמדו כימיה, ביולוגיה. אני כימיה לא למדתי, ביולוגיה כן. ידוע שיש, אני אנסה טיפה להסביר את זה ככה, בסדר? אם יש לי פה מולקולה, בסדר? אני לא מצטערת את זה עם כל העיגולים ומה שעושים, בסדר? שיש לי פה שלושה, נקרא לזה מקורות אנרגיה. כל מקור אנרגיה בנפרד הוא מקור אנרגיה. זה יכול להוציא לי, לא משנה איזה אנרגיה. זה ממש לא משנה אם זה אנרגיה של חשמל, או אנרגיה של זרימת דם, או... זה לא משנה. בסדר? כל אנרגיה. כל אחד מהם מוציא אנרגיה. עכשיו, כשאני לוקחת את שלושתם, אני יכולה לעשות ככה, בסדר? לקרב אותם, ולהגיד, אני רוצה להשתמש גם באנרגיה של זה, וגם בשל זה, וגם בשל זה. עכשיו יש לי הרבה יותר אנרגיה, נכון? כי אם כל אנרגיה שווה אחד, בסדר? סתם נגיד, אז עכשיו יש לי פה שלוש אנרגיות, נכון? זאת אומרת, אחד הזה כפול שלוש, אז יש לי פי שלוש אנרגיה, משהו כשזה היה בנפרד. מכירות אבל את החיבורים האלה? מה החיבורים האלה בעצם עושים? במה הם שונים מהחיבור הזה?
הם הופכים את זה לאחד.
הם הופכים את זה לאחד, ואז כמה האנרגיה פה שווה? בערך. אני לא באמת מורה לכימיה וביולוגיה, אז אני לא יודעת לענות את התשובה הספציפית הנכונה, אבל בכל זאת, זה לא שווה אחד, נכון? זה ברור, כי זה שלושה. בסדר? שלוש מעגלי אנרגיה. זה שווה שלוש, כמו פה? החיבור הזה. זה שווה הרבה יותר. אני לא יודעת, שוב, אני לא יודעת להגיד כמה. אני הייתי אומרת תשע, נגיד. בסדר? פי שלוש. אבל אולי אני טועה, יכול להיות שזה רק פי שתיים, יכול להיות שזה פי שמונה. יכול להיות שזה גם משנה בסוג האנרגיה. זה כל מיני דברים משנים. אבל בואו נגיד, מה? לא, כשהם אחד בתוך השני ככה, מחוברים. כשהם צמודים זה שלוש. בסדר? אחד ועוד אחד ועוד אחד. בסדר? כשהם אחד בתוך השני, אז יש לי את האחד הזה ואת האחד הזה ואת האחד הזה, אבל גם זה, איפה ששתי האנרגיות האלה מתחברות, זה עוד אנרגיה אחרת, נוספת, גדולה. זה עוד אנרגיה. אז בוא נגיד, שוב, סתם אני אומרת את זה בזה, שזה עוד אחד ועוד אחד, אז לפחות חמש יש לי פה. בסדר, אז פה אלה שלוש פה חמש. אני אומרת שאפילו תשע יש לי, בסדר? אבל בוא נגיד את זה אפילו בקטנה, בסדר? זאת אומרת, החיבור הוא לא אחד ועוד אחד. החיבור עצמו כבר יוצר משהו הרבה יותר גדול. איפה עוד אנחנו מכירים את זה? א', אנחנו מכירים את זה באיש באישה. בסדר? איש באישה. זה לא אחד ועוד אחד, בסדר? אז תמיד בבדיחות אומרים אחד, איש באישה. זה לא שווה שניים, זה שווה שלוש. ככה אומרים את זה, למה? כי מאיש ואישה נבראת עוד נשמה. באה עוד נשמה לעולם. אז הם כבר לא שווים רק כוח של אחד ואחד. בסדר? זה כבר יש לנו פה משפחה. וכבר יש לנו עוד ילדים. אבל זה לא רק העוד ילדים. העוד ילדים, הייתי יכולה לשוות את זה לזה ולהוסיף פה עוד אחד. אלא זה משפחה. תסכימו איתי שעוצמה של משפחה מול עוצמה של יחידים, אתם מסכימות איתי שזה עוצמה אחרת? זה עוצמה אחרת. עכשיו, יכול שזה אותה כמות אנשים. יכול להיות שזוג הורים ושלושה ילדים זה חמישה אנשים, נכון? ואני אקח חמישה אנשים אחרים שהם לא משפחה. ובכל זאת אני אגיד שהעוצמה של משפחה היא יותר, למרות שזה אותה כמות אנשים. בסדר? הביחד הזה. יש משפט שאני לא זוכרת עכשיו איך אומרים אותו, שמשהו שסך האנשים שווה יותר, למי שמכירה את זה. אני לא זוכרת איך אומרים את זה, שהפירור של זה, שאם אני לוקחת 10 אנשים בנפרד, אז יש לי איש ועוד איש ועוד איש ועוד איש ועוד איש ועוד איש, הגעתי 10. אבל כשיש לי 10 אנשים ביחד, אז הם לא שווים 10, הם שווים הרבה יותר. עכשיו, ביהדות אנחנו אומרים את זה גם במניין, בסדר? ובכלל, כל הנושא הציבורי, עוצמה של, בעם ישראל עוצמה של ציבור, זה עוצמה. זה, אם אני אקח עכשיו אנשים, ניתן אולי דוגמה אחרונה, אני מקווה שאתם מבינות את הרעיון. אם אני אקח 10 אנשים ואפזר אותם פה בחוץ, כל אחד במקום אחר, ואני אבקש מכל אחד לצעוק, בסדר? באותו זמן, באותו זמן, ואנחנו נשמע פה עכשיו צעקה משותפת של 10 אנשים. ואם אני אשתיד את כל האנשים האלה ביחד ומצעקו את הצעקה הזאת, הצעקה שכשהם עומדים ביחד ומחוברים אחד לשני והם טעמים אחד עם השני את הצעקה וכולי, היא תהיה צעקה הרבה יותר גדולה. מאשר, למרות שזה אותו דבר. זאת אומרת, פה יש לי 10 אנשים שצועקים ופה יש לי 10 אנשים שצועקים. זה פשוט אחר. עכשיו, למה אני הבאתי את הדוגמה הזאת? כי אני רציתי להגיד שזה חוק בעולם, גם בצד החומרי. הפיזי זה חוק. קל וחומר, בין בנו של קל וחומר בעניין הרוחני. אין מה להשוות, בסדר, אם אני אשים עכשיו יהודי בעיר אחת ועוד יהודי בעוד עיר ועוד יהודי בעוד עיר ועוד יהודי בעוד עיר וכו' וכו', זה עוצמה. אבל אם אני אשים את כל היהודים האלה ביחד, זה עוצמה אחרת, שונה, זה משהו אחר. העוצמה של ציבור בשבוע אומרת, רואים את זה בתפילה במניין, דרך אגב יש ברכה שאני... אם אני לא טועה, מברכים אותה רק שרואים 10,000 איש בבת אחת, יהודים, אבל אני לא בטוחה ב-100% שאני צודקת על הכמות, ככה זכור לי. יש ברכה שקוראים לה ברכת הרזים, שמברכים אותה כשרואים המוני עם ישראל ביחד. ברכה! אמנם יש לנו הרבה ברכות, אבל יש גם זהירות בהלכה, יש זהירות מאוד גדולה מברכה לבטלה. זאת אומרת, מצד אנחנו מחפשים הרבה ברכות, מצד שני זה לא שעל כל שטות אנחנו אומרים לברך, בסדר? לא סתם יש דיונים בהלכה אם לברך על מסטיק או לא. האם זה באמת מכניס או לא, זאת אומרת, יש עניין לברך, אבל יש עניין גם לא לברך ברכה לבטלה. ויש ברכה מיוחדת על זה. כשאתה רואה המוני עם ישראל ביחד, מכמות מסוימת ועלה, ממש ביחד, אז יש על זה ברכה. מה זה הברכה הזאת? כי הברכה היא על העוצמה. מה זה משנה אם אני רואה אותם ביחד? או שאני נוסעת ליישוב, ואז לא עוד יישוב, ואז לא עוד יישוב, ואני מסכמת באופן כללי, ראיתי היום 10,000 יהודים בסך הכל, אבל אז אני לא מברכת. אבל כשאני רואה אותם ביחד, פתאום יש ברכה. כי זה משהו אחר, ואני חושבת שכולן יכולות להסכים עם זה, בסדר? לא על עם ישראל, אבל לא רק על זה, באמת על החיבור שלה ביחד, כל אחד יודע להגיד את זה. במקום שגרים ויש חיבורים בין אנשים, העוצמות הן אחרות. כל בן אדם אפילו פרטי, כשהוא מחובר לאחרים, העוצמות שלו הן אחרות. זה פשוט משהו אחר. עכשיו אני חוזרת לנושא של המצוות, זה הנושא שלנו פה, זה מאוד חשוב להבין את זה לגבי עם ישראל. שוב, לגבי בכלל בני אדם, זה עם ישראל זה עוד רוח נוספת. ונגיד את זה פה לגבי המצוות. יש לכל מצווה את המטרה שלה. לכל מצווה את ההישג הרוחני שלה, את הרווח שלה, את מה שהיא תורמת לנו, את מה שהיא נותנת לנו. ודרך אגב, פעם קראתי ברב הס, שלכל מצווה יש מעל 500 טעמים. זאת אומרת, שגם כשאני חושבת שאני יודעת את הטעמים של מצווה, וזה נכון, אני יודעת, על מצווה שאני יודעת טעמים שלה, הטעמים שאני יודעת אותם הם טעמים נכונים. אבל צריך לדעת שמעבר לזה יש עוד הרבה טעמים שאני לא מכיר. קל וחומר שיש מצווה שאני לא מוצאת מה הטעם שלה. ואפילו אני מרגישה שהיא אולי חס חלילה טעות, לא נכונה, לא מתאימה לי, לא מתאימה לדור, או לא יודעת מה כל מיני כאלה. אולי זה נכון, לגבי הטעמים שאני מצליחה או לא מצליחה לראות בה. אבל יש לה עוד כל כך הרבה טעמים שאני לא יודעת, שאני ממש לא יכולה להגיד את זה. בסדר? זה סתם חשוב שנדע את הדבר הזה. בכל אופן, למצווה יש את הטעמים שלה. אז אם אני מקיימת אותה, בסדר, אם אני מקיימת שבת, אני מקבלת מהשבת הזאת, א', ב', ג', עד 500, בסדר? חלק מזה אני מכירה בזה, חלק אני לא יודעת ולא מכירה, חלק אני מרגישה ולא יודעת להסביר, חלק אני יודעת להסביר. זה מצווה. אבל להריגה, זה מה שהוא אומר פה, של כל המצוות ביחד, יש לי רווחים נוספים. זאת אומרת, הקיום של כל המצוות, יש לזה עוד רווחים חוץ מכל מצווה בפני עצמה. עכשיו, בחוץ לארץ, אני לא יכולה לקיים את כל המצוות. ממילא החיבורים האלה יורדים לי. אז זה קודם כל צריך לדעת, אז ממילא החיבורים יורדים לי. עכשיו נבוא ונגיד, אבל גם בארץ ישראל אני לא תמיד מקיים את כל המצוות. א', לא כל המצוות מוטלות עלינו דרך אגב. בסדר? סתם אני אתן דוגמה. מחזיר גרושתו זה מצווה. בסדר? כולנו מתפללים שלא נזדקק למצווה הזאת. בסדר? אז זו מצווה שאולי אנחנו לא מקיימים. ויש מצוות של נשים, ויש מצוות של גברים, ויש מצוות של כהנים, ויש מצוות שרק אם אתה מגיע לסיטואציה מסוימת, אתה צריך לעשות את זה. אז אם לא הגעת, שילוח הכן לדוגמה, כן? אם לא הגעת לעשות, דרך אגב יש על זה שאלה, האם צריך להשתדל לעשות את קיום מצווה הזאת, לחפש אותה או לא לחפש אותה, רק אם היא נקראת בדרכך, זה שאלה הלכתית. לא יודעת מה השורה התחתונה של זה. בסדר? אז יש מצוות שרק אם אני נקראת, אם נקראות בדרכי, אני עושה אותם. אם לא נקראות בדרכי, אני לא עושה אותם. אז אולי אני לא נקראות בדרכי. בסדר, ניתן עוד דוגמה, פדיון הבן. ואם לאדם נולדת בת בכורה, אז הוא לא זוכל לקיים את פדיון הבן. בסדר? אז יש גם מצוות כאלה. אז באמת, זה לא שאני מצליחה או יכולה לקיים את כל המצוות, שלא לדבר על זה, שאנחנו גם בני אדם ואנחנו גם נופלים. ולא תמיד מצליחים לקיים את כל המצוות. אבל בוא נגיד שגם במצב השלם שאנחנו, ברוך השם, במצב כל כך אידיאלי שאנחנו מקיימים את כל המצוות, עדיין יש מצוות שאני לא מקיימת אותן. אז מה ההריגה הזאת? עצם היכולת, זאת אומרת, עצם האפשרות. בחוץ לארץ מראש היכולת הזאת יורדת. לא יכולה לקיים את כל המצוות. בארץ ישראל יש יכולת של ההריגה של כל המצוות. ויכולת של ההריגה של כל עם ישראל שמקיים את כל המצוות. זאת אומרת, גם אם יש מצווה של כהן ואני לא כהן, או יש מצווה של גבר ואני לא גבר, אבל אנחנו הורגים את המצוות ביחד. כולנו ביחד. הכהן והלוי והישראל והגבר והאישה. ומי שנקרא בדרכו זה ומי שנקרא בדרכו זה. הכל ביחד, יש את האפשרות של להרוג את הכל ביחד. ולכן את האנרגיה הנוספת של המצוות, בארץ ישראל אפשר להרוויח מעצם היכולת. בחוץ לארץ מראש את היכולת הזאת. מראש את זה. לכן הוא אומר פה שכל המצוות ארוגות ושלובות זו בזו, ואי אפשר לאחת בלא חברתה. ומפני זה בארץ ישראל שנוהגות שם כל המצוות כולן, שם הוא עיקר המקום לקיומן. מה שאין כן בחול שכל המצוות התלויות בארץ אינן נוהגות שם. ועל כן הקיום שלנו רק בגדר אנו מצווה ועושה. עכשיו נסביר את העניין של קיום המצוות בחול. הבנו משתיים או שלוש בחינות, למה קיום המצוות בארץ ישראל זה משהו אחר לגמרי. וזה המקום שלהם בעצם. בעצם אין קיום בחול. בסדר? רק בארץ ישראל. למה אז כן יש עניין לקיים בחול? מי שיודעת מה כתוב לנו? יפה, שזה לא ישכח, הציבי לך ציונים. בסדר? עכשיו אני רוצה לשאול אתכם. מה זה שלא ישכח? מה זאת אומרת? שנהיה רגילים בהם. זאת אומרת, את מדברת פה על פן טכני.
לא, אבל זה גם
הופך
אותם, זה אדם יותר טוב, לא, זה לא, כל שזה לא רגיל
לסרגן
את
הדיוד הזאת, אבל בכל מקרה, מצוין לפחות אותך לבן אדם. נכון. אז קודם כל, מה שאת אומרת זה נכון, ועוד שנייה נחזור על זה, אבל אני בכל זאת חוזרת למה ששאלתי לפני כן, מבחינת הלזכור. אם אנחנו עוסקים רק בלזכור שכתוב לנו, הציבי לך ציונים, בעצם כביכול כלפי חוץ זה נראה לנו רק עניין טכני, ואז עולה על זה שאלה, אבל יש מצוות שאנחנו לא יכולים לקיים בחול, נכון? כמו מה? כל המצוות התלויות בארץ, וכל המצוות התלויות בכלל ישראל, בית מקדש, לא יכול להיות בחוץ לארץ, נכון? אז מה יקרה להם? אותם כן נשכח? דרך אגב, כן, יש לנו שכחה בהם. מה? זאת אומרת שבאמת העניין של הזכירה, זה הרבה מעבר לזכירה הטכנית. כי זכירה טכנית, א', היא בכל מקרה חסרה לנו מחוץ לארץ, וב', שזכירה טכנית אפשר גם לפתור אותה בתורה טכנית. כשנחזור לארץ ישראל, יושבו את כולם, ילמדו את... כאילו, אפשר למצוא פתרונות טכניים. אם זה היה רק טכני, קשה לקבל את זה, שזה רק טכני. ולכן באמת אנחנו מדברים פה על מהות. על מהות שבאמת יהודי ממשיך להיות מחובר לאלוקיו. יהודי ממשיך להיות מחובר לתורתו. זה החיבור, זה לא רק הקיום הטכני שאני לא אשכח, וזה דורות על דורות לצערנו. הגלות היא דורות על דורות. וכשדור אחרי דור אחרי דור, חס וחלילה, לא מקיימים תורה ומצוות, זה לא רק נשכח טכנית, אלא גם החיבור, המהות, השאיפה, הרצון, גם זה יורד מאוד. זה לא ירד אף פעם לגמרי, כי קיבלנו הבטחה מהקדוש ברוך הוא שזה לא ירד לגמרי. אבל זה מגיע למקום הרבה הרבה יותר נמוך, שאחר כך לחזק את זה בחזרה, זה כבר עבודה הרבה 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 יותר קשה. זאת אומרת, לא לשכוח, זה לא לשכוח את החיבור, את המהות באמת, זה לא רק בעניין הטכני. ואני חוזרת גם באמת למה שאמרת פה, שעדיין יש רווחים מהמצווה שאנחנו כן מרוויחים גם כשאנחנו מקיימים בחול. זאת אומרת, לפני כן בעצם הורדתי את הכל ואמרתי, בעצם אין רווח, אין את המהות של המצוות, אין בחול. באמת את המהות היותר פנימית ועמוקה, שאותה אפשרי רק בארץ ישראל, ואת המהות היותר פנימית ועמוקה שהיא החיבור בין כל המצוות, את זה אנחנו מפסידים בחול. אבל עדיין יש מהויות שאנחנו כאן מרוויחים מעצם קיום המצווה. ניקח דוגמה למצוות צדקה, בסדר? הרי אחת המטרות הראשונות שכולנו יודעים להגיד על מצוות צדקה, זה לדעת להסתכל על אחר, להתחשב באחר, להיות מוכן לוותר על שלך בשביל האחר. את זה בוודאי אני מרוויחה גם כשאני עושה את זה בחול. וזה מאוד חשוב שאני אמשיך להיות אדם טוב, אדם בעל מידות, אדם שמחובר בכל זאת איזשהו חיבור אפילו מינימלי לקדוש ברוך הוא. את כל זה, אני כן ארוויח גם מקיום המצוות בחול, ולכן אנחנו כן מחויבים לקיום מצוות בחול. ולא שיהודי יוצא לחול, הוא כבר פטור מכל המצוות. אנחנו כן מחויבים. אבל יהודי צריך לדעת. אחותי לפני 4 שנים נסעה לשליחות שנתיים או 3, הם היו בסוף, ברוסיה. לפני שהם יצאו, וככה היו בקשר עם מי שהם יצאו דרכו, ונתנו להם כמה אפשרויות לנסוע לכמה מקומות. והם לא רצו את המקומות ששם אתה יכול לקיים יהדות בפשטות יחסית, מבחינה טכנית. הם דווקא רצו את המקום ששם אתה מתקשה. ששם יש לך כל מיני דברים שאתה צריך, לדוגמה, בסדר? טוב, זה יכול להיות אולי גם בארצות הברית, אני לא יודעת, אבל לדוגמה, בסדר? כדי לצאת מהבניין בשבת, זה להמתין שאיזה שכן במקרה יפתח את הדלת, כי הדלת היא חשמלית, ואתה יכול לפתוח אותה. לדוגמה, חלות, היה צריך להזמין הרבה זמן, בסדר? לא משנה, כל מיני דברים, בקשרויות וכל מיני דברים, שהיה להם קשה. הם לא רצו להיות במקום שזה קל כביכול. לצערי, יש לי 3 גיסים שגרים בארצות הברית, והם חיים יהודים מלאים כביכול, כי מי שלומד ומבין מה זה ארץ ישראל מבין שזה לא יכול להיות מלא בחוץ לארץ, אין דבר כזה. אבל טכנית יש להם הכל, יש להם יותר קשרויות משלי יש פה בקריית 4, בסדר? כל מה שהם רוצים יש להם, בית כנסת, בית ספר, מצויה, הכל מבחינת יהדות, טכנית יש להם הכל מכל כל, בסדר? ואז יהודי באמת יכול לחשוב שהנה, אני יכול להישאר בחול, מה הבעיה? גם פה אני מקיים מצוות. גם פה אני זה הפוך, הפוך. היו תקופות שראו, וגם היום יש כאלה שאומרים את זה, שבארץ יש הידרדרות רוחנית, שבארץ יותר קשה לשמור על היהדות. הנה, שם אני מצליח יותר לשמור על הילדים שלי דתיים, אז אולי עדיף לי להיות שם. אז מי שלומד ומבין מה זה ארץ ישראל, מבין שזה לא נכון. ומבין שגם אם הוא יקפיד שם על קלה כבחמורה, יש דברים שהוא מפסיד מעצם היותו שם ולא בארץ ישראל, נקודה. אז כלפי חוץ זה נראה שאולי אתה יותר מצליח להקפיד שם במצוות, אבל זה לא נכון. כי אתה מפסיד את הרבה מהמהויות, אתה מפסיד שם. ובכל זאת, יש עניין גם שנקיים את המצוות בחול. ולא רק בארץ ישראל. שוב, כדי להישאר עם אותו חיבור, אני רוצה לחזור להתחלה של מה שקראנו. קיום המצוות בחול לעומת קיומן בארץ ישראל, הוא בגדר אינו מצווה ועושה. שכן הדר בחול דומה כמי שאין לו אלוקה. תשימו לב להגדרה, עד כדי כך, הדר בחול דומה כמי שאין לו אלוקה. זאת אומרת, להצליח להגיע לחיבור אמיתי ועמוק לקדוש ברוך הוא, אי אפשר בחוץ לארץ, פשוט בלתי אפשרי. יש חיבור מינימלי שאפשר להגיע אליו. אבל עד כדי כך, איזו הגדרה חריפה, שמי שנמצא בחול דומה כמי שאין לו אלוקה. לא כתוב כתוב דומה כמי שאין לו אלוקה, לא כתוב אין לו אלוקה. לכן אנחנו מבינים שכן יש איזשהו חיבור. אבל עד כדי כך ההגדרה הזאת היא דומה כמי שאין לו אלוקה. עכשיו בואו נמשיך את ההמשך של הפסקה.
מה זה אומר בסוף המשפט האחרון? הוא רק בגדר אינו מסביב לזה.
שכן הציווי על כולן ביחד, זאת אומרת שבעצם הציווי המלא על קיום המצוות זה רק בארץ ישראל. ולכן כשאתה גר בחוץ לארץ, אתה נחשב כביכול לא צוותה. כאילו אתה עושה, עכשיו אנחנו רגילים, אתם מכירות אבל את המשפט הזה, שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. אנחנו רגילים שדווקא הפוך, שמי שמתנדב מיוזמתו, זה גדולה יותר גדולה מאשר הם אמרו לך לעשות, נכון? אם אני אגיד לך לשטוף כלים ושטפת, או אם מעצמך ראית את הכלים ושטפת אותם, זה גדולה יותר שראית מעצמך ושטפת, נכון? אבל חז"ל אומרים לנו, גדול המצווה ועושה, בגלל שדווקא בגלל זה שהרבה יותר קשה לי לעשות כשמצווים אליי, מאשר כשאני מבינה מעצמי ואני מגיעה למסקנה ואני מתחברת. הרי איפה אתה מתנדב? איפה שאתה מחובר. איפה שאתה מבין, נכון? אתה לא תתנדב במשהו שאתה לא מבין את הצורך שלו. ולכן זה יותר קל לעשות את זה דווקא. כי שמה אני, הלב שלי נמצא. אבל כשאני עושה מצווה, כי ככה ציוו אותי. אני לא מבינה מה היא. אני לא מבינה מה החשיבות שלה. אפילו יש דברים שקשים לי בה. ואני עושה את זה למה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. כי אני סומכת עליו. כי אני יודעת שאם הוא ציווה זה הדבר הנכון. ולכן גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. והמצוות בין חוץ לארץ ארץ ישראל, בארץ ישראל זה המצווה ועושה. בחוץ לארץ זה כאילו לפני משורת הדין, ששוב יש כאלה שיראו בזה יתרון, אבל באמת זה החיסרון, כי למה? הרי באמת אנחנו כן מצווים, אין לי יותר לאכול לא כשר בחוץ לארץ, בסדר? אין לי יותר כזה, אז אני כן מצווה, אבל כיוון שהמהות של המצוות בעצם אני לא יכול להשיג אותה בחוץ לארץ, אז זה נחשב כאילו ככה, כאילו זה לא המצווה ועושה, זה רק עוד יותר מגדיל לנו את העניין הזה, שבקיום המצוות בחול אנחנו צריכים לקיים אותם, אבל את המהות הכי עמוקה ופנימית אנחנו לא מצליחים להשיג משם. גם אם אני מקפיד על קלה כבחמורה. בואו נמשיך פה את ההמשך. זהו מה שנתבע משה להיכנס לארץ, כדי לקיים את המצוות התלויות בארץ. ועל ידי זה יהיו מתקיימות כל המצוות בגדר מצווה ועושה. כך אמר משה, הרבה מצוות נצטוו ישראל ואין מתקיימים אלא בארץ ישראל. אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי. אולם הקדוש ברוך הוא ישיב לו, כלום אתה מבקש, אלא לקבל שכר, מעלה אני עליך כאילו עשיתם. כלומר, אתה מתאבל לקיים המצוות בגדר מצווה ועושה, שהוא עצמו השכר הנעלם המחבר את מקיים המצווה עם המצווה. ברוך הוא לצוותך האדם, מעלה אני עליך כאילו עשיתם. קודם כל, אתם תראו שזה לא המקום היחיד שיהיה כתוב לנו, שעל זה, על זה משה בעצם ביקש להיכנס לארץ ישראל. בעצם משה, הוא מוביל את עם ישראל לארץ ישראל למקום הזה, וברור שהוא רוצה להיות שותף לכניסה הזאת לארץ ישראל, אבל משה מבין גם את כל העומקים שאנחנו נלמד אותם, והרבה מעבר לזה, גם דברים שאנחנו יכולים ללמוד ולא נלמד פה, וגם דברים שאנחנו בכלל לא מבינים ולא יכולים ללמוד. משה מבין את העומק של מה זה ארץ ישראל, ולכן הוא מתאבל להיכנס. הוא מתאבל להיכנס לארץ ישראל לא רק מהפן הפשוט הזה, שהוא הוביל את עם ישראל לארץ ישראל, אז הוא רוצה להיכנס ולראות אותה. אלא מצד משה יודע מה זה המהות של ארץ ישראל. ולכן הוא יודע מה הוא מפסיד. ולכן הוא כל כך רוצה להיכנס אליה, כדי להרוויח את הרווח העמוק שבארץ ישראל. ולכן אנחנו נראה את זה בכמה מקומות מופיע, שבהרבה מקומות שאנחנו לומדים את העומק של מה זה ארץ ישראל, אז יאמר לנו, על זה משה רצה להיכנס לארץ ישראל. כי הוא הפסיד, הוא הבין שאת זה הוא מפסיד. אז הוא אומר את זה על פה, שמשה הבין שכמה שהוא היה מחובר לקדוש ברוך הוא, עדיין הוא לא הרוויח, כביכול, את מה שאפשר להרוויח בקרבת אלוקים בארץ ישראל. את זה הוא לא הרוויח, כי מה לעשות? הוא לא היה בארץ ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא בעצם מבטיח לו, כיוון שמשה כל כך נתאבה להיכנס לארץ ישראל, והוא זה שמכין את עם ישראל לכניסה לארץ, הקדוש ברוך הוא אומר לו, במקרה חריג, כביכול, עליך אני מלביש את כל מה שארץ ישראל, גם בלי שנכנסת עליה. מעלה אני עליך כאילו עשיתם. זאת אומרת, אותך אני מביא למדרגה, בעומק של העניין זה, אני מביא אותך למדרגה של מצוות בארץ ישראל, גם בלי שנכנסת לארץ ישראל. באמת זה לא אפשרי, רק אם אתה נכנס לארץ ישראל. אבל על משה, הקדוש ברוך הוא מזכה אותו בכל הרוח הזאת של ארץ ישראל, מזכה אותו בה, בין אם זה לעניין המצוות ובין אם זה לעניינים אחרים, גם בלי שהוא נכנס באמת לארץ ישראל. אלא הוא זוכה, מה גם שאני רוצה להגיד מעבר לזה, שהמקום שמשה רבנו היה בו, ומשם הוא צפה על הארץ. קודם כל כתוב בספר דברים, כשהוא צופה על הארץ, יש שם הרבה את השורש רעה, רואה, רעה, ראיתי, ממש מופיע ככה הרבה. ומופיע גם השורש טוב, רואה את ההר הטוב הזה, רואה את הטוב שבארץ ישראל, ובאמת מסבירים לנו חז"ל, שאצל משה, קודם כל הוא ראה, והוא ראה את הטוב. מה זה הטוב? הטוב זה כל מה שאנחנו לומדות. זה כל הטוב שבארץ ישראל. ואצל משה, כשהוא אפילו רק רואה את זה, זה בעצם כבר חודר אליו. כבר חודר אליו כל הטוב הזה. בעצם הראייה, זה ראייה שהיא הרבה מעבר למה שאנחנו מכירות. זה לא כמו שאני רואה עכשיו את הדלת מולי. וזה אפילו לא כמו שאנחנו רואים אדם ורואים את הטוב שבו. אלא זה הרבה מעבר. משה ראה את העומק. ולכן בעצם הוא זוכה להגיע גם לעומק של הטוב של ארץ ישראל, גם בלי להיכנס אליה. אלא רק מהראייה. אבל כשמשה עומד ורואה את כל הטוב שבארץ ישראל, הוא בעצם עומד במקומות שם בגבולות ההבטחה. בסדר? ולכן, במידה מסוימת, הוא גם זוכה לארץ ישראל. אלא הוא לא זוכה להגיע לשדרת ההר המרכזי ששם, הרי גם בתוך ארץ ישראל יש מדרגות. בסדר? יש לנו את ארבע ערים הקדושות, יש לנו את מערת המכפלה, עם האבות הקבורים בה, יש לנו את אבן השתייה, שממנה הושתת העולם, שזה גם מקום עקדת יצחק. זה מקומות בדרגה אפילו עוד יותר גבוהה מהמקומות שמשה זוכה להגיע אליהם, שהם בגבולות ההבטחה. ואת זה הוא רואה מרחוק. והוא שוב אני אומרת, הוא רואה, אז הוא רואה גם את הקדושה. ולכן הוא זוכה גם לספוג אותה. אבל לשם הוא לא זוכה להיכנס ממש, פיזית, להיות במקומות האלה. ולכן הוא כן מתאווה. כי אם אני אומרת, הוא כן היה בגבולות ההבטחה, אז בעצם למה לא להתאוות? הנה, הוא נמצא בארץ ישראל. אז מצד אחד צריך לדעת שהוא כן זכה להיות בארץ ישראל. מצד שני, הוא לא זכה להיות פיזית במקומות הנעלים של ארץ ישראל, שהם בעצם אלה שמרוממים אותנו. ואת זה הוא מצליח בראייה. בראייה ובראיית הטוב, ראיית העומק של הטוב שיש פה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה עם הראייה הזאת, אני מזכה אותך כאילו היית שם, אבל לגמרי. הוא מתאווה להיות שם לגמרי, והקדוש ברוך הוא אומר לו, מעלה אני עליך, כאילו היית שם לגמרי. ושוב, כמו שאמרתי, אנחנו נראה בעוד מקומות את הדבר הזה שבעצם יגיד לנו הרב חרל"פ, על זה משה נתאווה, על זה משה נתאווה, על זה משה נתאווה, כשבעצם הכל זה מכלול אחד גדול של מה זו באמת קדושתה של ארץ ישראל. את דף 5-6 הוא נעלם לי באחד הצילומים, לא אצלכם, עוד לפני כן, ואני לצערי עוד לא הצלחתי להתיישב לאסוף את זה מחדש. אז אנחנו מדלגות ישר לשבע, אנחנו נצליח ככה להתחיל קצת. בסדר? אז יש לכם את שבע, נכון? וזה פרק למד ב', כל הארץ קודש קודשים. אז ממש נתחיל ככה את החלק הראשון, נסביר אותו ועם זה נסיים להיום. ארץ ישראל וארץ העמים אינן נמדדות אחת כלפי ערכה של השנייה. ארץ העמים ירודה מצד עצמה, אפילו אם לא הייתה ארץ ישראל בעולם. וארץ ישראל מעולה מצד עצמה, אף אם לא הייתה חול, שפלה וירודה כל כך. אילת הדבר, שכן כל הדר בחול דומה כמי שאין לו אלוקה, עוד פעם אותו משפט. והדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה. וההבדל בין דומה שיש לו לבין דומה שאין לו, אינו רק הבדל הדרגתי, כי מבדל מציאותי. אני חושבת שאנחנו כבר דיברנו על זה קצת, על הנקודה הזאת, וכאן אנחנו נחזור אליה שוב, ואחר כך כשנמשיך בעזרת השם בפעם את שאר הפרק הזה, אז אנחנו נבין את זה עוד יותר, ומה החיבור שלו לפה. יש הבדל בעולם, יש הבדלים הדרגתיים ויש הבדלים מציאותיים. מה זה הבדלים הדרגתיים? זה שאני יכולה להגיד שהספר הזה הוא יותר גדול מהספר הזה. בסדר, יש לי שני ספרים, ואני אומרת זה גדול יותר מזה. אבל יש הבדל מציאותי. הבדל מציאותי, נתחיל מהדבר הכי פשוט של העניין זה, זה הבדל בין יש לאין, בסדר? יש לי ספר או אין לי ספר, או יש לי שני ספרים ואחד מהם יותר גדול מהשני. אתם מסכימות אותי שזה הבדל גדול? יש לי ספר ואין לי ספר, בסדר? זה הבדל מציאותי. הבדל כמותי זה שיש לי ספר אחד שהוא יותר גדול מהשני, בין אם פיזית, בין אם עוצמתית, רוחנית, בסדר? זה הבדל הדרגתי, בסדר? הבדל הדרגתי זה שיש פה בן אדם, הבדל מציאותי זה שיש פה בן אדם או אין פה בן אדם. הבדל הדרגתי זה שהאדם אחד יותר גבוה מהשני, בסדר? יותר חזק מהשני, יותר יפה מהשני. זה הבדל הדרגתי. זאת אומרת, המציאות היא קיימת, ובתוך המציאות זה יותר, זה פחות, זה יותר קדוש מהשני. בסדר? ירושלים יותר קדושה מחברון. זה הבדל הדרגתי. דרך אגב, גם בתוך זה יש הבדל מציאותי. בסדר? אז זה שני סוגי הבדלים. אומר לנו פה הרב חרל"פ, ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ זה לא שיש את שאר הארצות, וארץ ישראל היא יותר מהם. אלא היא הבדל מציאותי. בארץ ישראל יש דברים שאין אותם בארצות אחרות. אפשר להגיד שארץ ישראל היא יותר יפה מארץ אחרת, ודרך אגב, באותה מידה אפשר להגיד שארץ אחרת היא יותר יפה מארץ ישראל. בסדר? זה הבדל הדרגתי. יש גם הבדלים הדרגתיים בין ארץ ישראל לשאר הארצות. אבל יש גם הבדל מציאותי. בארץ ישראל קיימים דברים שלא קיימים בארצות אחרות. את אותו חלק הלא קיים ממעל שאנחנו כל הזמן מדברות עליו, שיש בארץ ישראל, אין בארצות אחרות. זה לא שארץ ישראל היא יותר קדושה מארצות אחרות. אלא היא קדושה בקדושה שכלום ממנה לא קיים בארצות אחרות. זה הבדל מציאותי. בסדר? זה לא הבדל הדרגתי. דרך אגב, גם במדרגות הבריאה, שאנחנו מגדירים אותן מדרגות, שזה כאילו הבדל הדרגתי, זה הבדל מציאותי. המשותף זה שזה כולם נבראו על ידי הקדוש ברוך הוא, שכולם נבראו בבריאה, גם ארצות אחרות וארץ ישראל נבראו על ידי הקדוש ברוך הוא, כן? אבל כולנו מבינות שיש הבדל מציאותי ומהותי בין המדרגות. בסדר? אם אני לוקחת אדם ובעל חיים, יש כאלה שמכלילים את האדם בתוך המדרגה של בעלי חיים. כי גם אנחנו נושמים, וגם הם נושמים, וגם אנחנו מתרבים וגם הם מתרבים, וגם אנחנו אוכלים ושותים וגם הם אוכלים ושותים. אבל כולנו מבינים שההבדל הוא לא הדרגתי. ההבדל הוא מציאותי בין מה שאדם יכול להוסיף בעולם למה שבעל חיים. הוא הבדל מציאותי ומהותי. בסדר? אז נסכם את זה שההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ הוא לא רק הבדל הדרגתי, אלא הוא הבדל מהותי, מציאותי. יש בארץ ישראל דברים שלא קיימים בחוץ לארץ ואי אפשר להביא אותם לשם. ואי אפשר לדאוג שהם יהיו. זה הבדל מציאותי מעצב הבריאה. מה כל זה יכול להוסיף לנו להמשך הפרק? זה כבר נראה בפעם הבאה.